הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא העולם הלא הוגן, הלא צודק, איך מסתדרים בו. בני אדם באופן טבעי רוצים לקבל את החלק ההוגן בחיים שלהם. זוהי הנחת יסוד והגיונית, כי היא זו שמניעה את בני האדם להשקיע בתחומים אלה או אחרים בחיים. אם האדם מאמין שיש תגמול ההשקעה, אז משתלם להשקיע, משתלם להתאמץ. הסבל מתוגמל. אבל אם האדם בטעות יותר מדי, מאמין שמגיע לו תגמול. למה? בגלל שהוא סבל. בגלל שהוא השקיע, בגלל שהוא התאמץ, אז עכשיו חייבים לתגמל אותו. איך? בדיוק מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. זוהי כבר אשליים. אמנם נכון שהאדם בדרך כלל מתוגמל לפי הערך שהוא מוסיף לחברה, האדם בוודאי צריך להתאמץ ולהשקיע בתחום בו הוא רוצה להצליח, ואכן להוכיח שיש בו ערך שהוא תורם לחברה, שהוא מעניק, כי כך, רק כך, החברה תכבד אותו, תייקר אותו, תייקר את מה שהוא עושה, והאדם לא צריך להיכנס אל תוך ייאוש, אלא להמשיך עוד ועוד עד שיגיעו התוצאות. ואומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר, החרוץ בסוף הוא מצליח. אם חזית איש מהיר במלאכתו, אומר שלמה המלך, לפני מלאכים התייצב, עוד הוא יעמוד לפני המלך, עוד הוא יגיע לתוצאות חיוביות בחיים שלו. אלא שאין ידיעה ברורה מתי זה יהיה, עוד שנה, עוד 5 שנים, עוד 20 שנה. עוד לעשות ועוד לעשות. הגמרא מסכת ברכות מספרת שישעיהו הנביא הלך לבקר את חזקיהו המלך כשהיה חולה. אומרת הגמרא שישעיהו הנביא אמר למלך חזקיהו, אתה תמות, אתה לא תחיה, צב לביתך, כי מת אתה, אתה לא תחיה עוד. אומר חזקיהו המלך, למה? אומר לו ישעיהו הנביא למלך חזקיהו, בגלל שלא עסקת בפריה ורבייה. אומר לו חזקיהו המלך, מה אני יכול לעשות? הרי ראיתי ברוח הקודש יצאו לי בנים לא ראויים, לכן לא רציתי שיהיו לי ילדים בכלל. אמר לו הנביא ישעיהו, מה שנסתר ממך לא אמור להיות עולם המושגים שלך. לך יש ציווי, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אומר המלך חזקיהו לישעיהו, ולכן צב לביתך, לא תחיה, תמות. אומר חזקיהו המלך לישעיהו, בן אמוץ, קלה נבואתך, צא. למה? כך מקובלני מבית אבא, עם חרב חדה, מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מהרחמים. כמו שכתוב בספר איוב, הן יקטלני לא אייחל. דוד המלך ראה את המלאך הרבו שלופה בידו, ולא מנע דוד את עצום מהרחמים. וניצל, יש אומרים שמדובר על המלך יהושפעת שאכן, חרב הייתה מונחת על צווארו. בכל אופן, הן יקטלני לא אייחל. אפילו ברגע האחרון, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא יתייאש מהרחמים. ואכן כך היה. בסוף חזקיהו המלך התחתן עם הבת של הנביא ישעיהו, ונולד המלך מנשה. ויש שאלה ששואל בספר בים דרך. חזקיהו המלך הוא לכאורה מזלזל בישעיהו הנביא. איך הוא קורא לו? בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. למה הוא לא קורא לו ישעיהו קלה נבואתך וצא? למה בן אמוץ? הרי דוד המלך אומר בספר תהילים, עד מתי כבודי יהיה לכלימה? אומר המדרש, מדוע הכבוד של דוד המלך יהיה לכלימה? כיוון שדוד המלך אומר, עד מתי קוראים לי בן ישי? האם אין לי שם? כלומר, כשלא קוראים לאדם בשמו, זוהי בושה. בן ישי, האם אין לי שום שם? וכך עשה גם כן כלב כשרצה להשתיק את המרגלים והעם שהיו בתקופה של כעס ומרידה והתנגדות נגד משה רבינו. אמר להם, כלב, זו בלבד, עשה לנו בן אמרם? האם רק את זה עשה לנו בן אמרם? רק את זה הוא עשה? רק את זה הוא יכול לעשות? כך רצה כלב, כביכול להמשיך עם רוח התסיסה, ההתנגדות וההתמרדות. כדי שהעם ימשיך להקשיב לכלב בן יפונה, הוא דיבר דווקא בסגנון של בן אמרם. הוא לא קרא לו משה רבינו, כביכול להראות חוסר כבוד. כדי שהעם יאזין וישמע, ואז יאמר כלב את הדיבורים החיוביים. אם כן, ראינו שלקרוא לאדם בן אמרם, בן אישי או בן אמוץ, זה ביטוי לא חיובי, חוסר כבוד. אז אם כן, למה חזקיהו המלך מכנה את ישעיהו בן אמוץ? הרי זה ביטוי של פחיתות כבוד. אומרת הגמרא, מסכת מגילה בדף יוד, שאמוץ ואמציה אחים היו. אמציה היה ממלכי יהודה, הוא הסבא של חזקיהו המלך. אמוץ הוא אח של אמציה. אמוץ הוא הסבא של הנביא ישעיהו. אם כן, ישעיהו הנביא וחזקיהו המלך הם בני דודים. לכן חזקיהו אומר לישעיהו, בן אמוץ, לא מלשון של זלזול, אלא כוונה לעורר את זיכרון השורשים, הרי הסבא שלך, אמוץ, אח של סבא שלי, אמציה, והרי הסבא של שנינו, דוד המלך אומר, היא מונחת חרב חדה על צווארו של אדם, אל יתייאש מהרחמים. אם כן, אומר חזקיהו המלך לנביא ישעיהו, למה אתה אומר נחרצות שאין לי סיכוי עוד לחיות? ואכן התפלל המלך חזקיהו, והתחתן עם הבת של ישעיהו הנביא, ובהגעות הבאה, על הגמרא מופיע שחזקיהו המלך היה מרכיב את הבן שלו, מנשה, הבן שלו, על הכתפיים. כך היה מביא אותו אל בית המדרש. האם חסרים לחזקיהו המלך משרתים? שהוא בעצמו לוקח את בנו על הכתפיים לתלמוד תורה שלהם? אלא רצה ללמד שגם מלך גדול עם משרתים רבים, שהוא בעצמו ילך להביא את הילדים אל בית המדרש, שהוא עצמו ישקיע בנושא חינוך הילדים, לא בעזרת משרתים. הבן ישחי אומר, חזקיהו המלך היה עושה כך בהצנע, כדי לא לזלזל במלכות שלו, אבל כוונתו הייתה לשם שמיים לחבב את התורה בעיניים של הילד, שהחוויה של ללכת אל התלמוד תורה תהיה מתוך חוויה חיובית. שמנשה הבן יבין שכל האנשים נכנעים בפני אבא שלו חזקיהו המלך, ואבא שלו מכניע את עצמו לפני התורה הקדוש ברוך הוא. הוא מרכיב את הילד על הכתפיים אל התלמוד תורה. ועוד שרצה להראות דבר נוסף, למרות שברוח הקודש נאמר לו שהילד שלו יהיה רשע, בכל אופן עשה את שלו למען חינוך הילדים, אפילו שיודע ברוח הקודש שבנו עתיד להרשיע, כי עדיין הבחירה היא בידי האדם, אפילו גבוהה יותר הבחירה, אפילו גדולה יותר היא הבחירה מאשר הרוח הקודש שאומרת שעתיד המלך להיות רשע. אז ישעיהו הנביא אומר לחזקיהו המלך, אתה אל תעשה חשבונות שמיים ותביא ילדים לעולם, כי זוהי המצווה, זו ההשקעה שלך. חזקיהו המלך אומר, אם אין תוצאות לא כדאי להתחיל. ויותר בכך, ברוח הקודש נאמר לחזקיהו שבנו יהיה רשע. בכל אופן, בסוף חזקיהו המלך כן מביא ילד, וגם מלמד שאפשר לעקוף אפילו את רוח הקודש שאומרת שיהיה רשע. ובסוף, אכן, כך קרה, מנשה המלך עשה תשובה. סיפור התשובה של מנשה המלך כתוב בדברי הימים ב'. הקדוש ברוך הוא שלח את הנביאים להתרות במנשה. הם השתמשו בתיאורים קשה, אבל מנשה לא שמע בקולם. הקדוש ברוך הוא שלח עליו את צבא אשור, שתפס את מנשה בשלשלאות של ברזל, והביא אותו לבבל. שם הכניסו אותו אל דוד נחושת, אש הייתה מוסקת תחת אותו דוד נחושת, ובאיסורים הרבים שלו הוא הזכיר את שמות העבודה זרה והוא לא נענה. ואז הוא נזכר הפסוק בספר דברים, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, והתחיל לקרוא להקדוש ברוך הוא. ובתפילה מלאכי השרת סגרו את חלונות הרקיע, שהתפילה לא תגיע אל כיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא חתר חתירה תחת כיסא הכבוד ושמע את התפילה של מנשה. ובאותה שעה אמר המלך מנשה, יש דין ויש דיין. כך מופיע בירושלמי סנהדרין. חזל היו חלוקים האם התשובה שלו התקבלה במלואה או לא. לדעת רבי יהודה התשובה שלו התקבלה, עד שיש לו גם חלק בעולה הבא. לדעת תנאים אחרים תשובתו לא התקבלה, היא רק התקבלה כדי שישוב לירושלים ולמלכותו, אבל לא לחיי העולם הבא. רבי יוחנן אמר, התשובה התקבלה, ואין לומר שהתשובה לא התקבלה, כי אז מחלישים את כל מי שרוצה לעשות תשובה. אז הנוסחה היא לעשות, לפעול, להשקיע, לא להתייש. גם אם האדם חושב שהוא מבצע פעילויות, עשייה טוב יותר מאשר האנשים הממוצעים, בכל אופן, שימשיך בשלו. סוף הכבוד לבוא, סוף התהילה, ההצלחה, ההישגיות, לבוא לידי ביטוי. כמו שמצאנו שהתורה מכנה את יוסף, והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי. הצלחה בדרך כלל היא דבר יחסי, תלוי מה המצוי והרצוי שלו רוצים להגיע, בוחנים את ההשקעה שהושקעה, והאם הגענו לתוצאות שאותם רצינו. יוסף הצדיק, הבן החביב של אבא, נמכר בעל כוחו על ידי האחים לעבד, המעמד הנחות המבוזה ביותר שיש, לאיזה? ארץ שפלה, ארץ מצרים, מלאים בעבודה זרה ובכל דבר שלילי, ארץ שנאמר עליה שמעולם לא הצליח עבד לברוח משם. יוסף נמצא שם משרת בבית אדונו, האם זוהי הצלחה? ולאחר מכן עוד נכנס לבית האסורים, האם זוהי הצלחה? אומר המדרש שיר השירים רבה, על הפסוק בספר משלי, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים מתייצב. זה יוסף, בזכות שהיה זריז במלאכתו אצל פוטיפר, אצל שר בית הסוהר, זכה להיות לבסוף משנה למלך. זכות בכך שהוא נאמן אצל השרים. אמנם נכון שזה קשה, אמנם נכון שזה מייאש, אמנם נכון שזה מתסכל, אבל מצד אחד האדם מרגיש ייאוש תסכול, אבל לא נשאה ונסחב אל התסכול ומאמין שהכל משמיים. מתגבר על הרגש של כעס ועצבות, ומברך על הרעה כמו שמברך על הטובה. יוסף, איכן שהוא מגיע, בכל מצב, בכל נקודת, זמן, קשה, ככל שתהיה, הוא לא נתפס לייאוש, אלא מנסה להיות המירב, למקסם את העשייה שלו, בכל מצב, לפי האפשרויות. ובמדרש מסופר שאמרו ליוסף לעשות בבית האסורים עבודות בלי תכלית, למלא חביות מים ולשפוך פעם אחר פעם, ואת הכל הוא עושה, והוא מתמיד. כי בכל שלב של החיים צריך האדם להפיק את המירב ממה שיש. המשנה בפרקי אבות אומרת, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן. אומר הבעל שם טוב, פת במלח. לפעמים יש לאדם רק פת במלח. הוא אומר, סליחה, זה מה שיש, אני לא רוצה. יש מים במסורה, אם זה ככה זה לא כדאי. על הארץ תישן, אין מיטה טובה יותר, אז אני לא רוצה בכלל. אין צדק, יש תסכול. מה עושה האדם? בכל שלב של החיים, עם מה שיש, בזה, הוא מתמקד ומזה מפיק את המירב. אם יש רק פת במלח, את זה תאכל. אם יש רק מים במסורה, את זה תשתה. אם אפשר לישון על הארץ, את זה תעשה ובשמחה. בכל שלב של החיים, תפיק את המירב, שהרי אין לך אדם שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה, ויום אחד הגלגל יסתובב, עוד יגיע חלון ההזדמנויות, זה ודאי שיגיע. השאלה האם אתה תהיה שם, האם תוכל להפיק את המירב מאותו חלון הזדמנויות, או שמה תהיה ממורמר, מתוסכל, מאוכזב. ולכן אדם שרוצה להצליח, זה אדם שהוא לא פעם אחר פעם מתעסק בכמה העולם חייב לו, כמה הוא מסכן, כמה הוא קורבן, כמה זה לא הוגן, כמה הוא משקיע ולא מתוגמל. לא, בכל שלב של החיים הוא מתרכז, מה בידיים שלו לעשות. גם אם עדיין ההוגנות לא בא לידי ביטוי. יש בני אדם שהם מכריזים פעם אחר פעם שהם נולדו להצלחה. אבל זוהי אשליה. אין אדם שנולד להצלחה. יש אדם שנולד. ההצלחה זקוקה לעוד לידה. אדם לעמל יולד. אין אדם שנולד להצלחה. יש אדם שנולד. יש הצלחה שהאדם הנולד צריך להוליד אותה, לייצר אותה. אין אדם שנולד להצלחה, חבל על האשליה. כי בהרבה מאוד מקרים האדם אומר לעצמו, נועדתי להצלחה, וכשהוא לא מצליח הוא מתוסכל, מכיוון שהוא לא מבין למה, ההצלחה שהוא נועד אליה, לא באה לידי ביטוי, עדיין לא הגיע. יש בני אדם שאומרים, מגיע לי להיות מאושר בחיים, מגיע לי שיהיה לי טוב בחיים. אלה הן אמירות שטחיות, למה מגיע לך שיהיה לך טוב בחיים? סתם? שהשמחה תדפוק בדלת? שהאושר יגיע? שהמזל יגיע מהחלון? מה זאת אומרת מגיע להיות מאושר? תעשה, תפעל כדי שתהיה מאושר. תעניק ותייצר לעצמך ערכים. ברוחניות, בבריאות, בחברה. אז תהיה מאושר. אין אדם שאמור להיות מאושר בלי שום סיבה. ודאי שאדם אמור לאהוב את עצמו, להיות סבלני כלפי עצמו, לא להלחיץ את עצמו, לא לשפוט את עצמו יותר מדי, אבל גם לא להגזים ולהגיד, אני אמור להרגיש מאושר כל הזמן. ואם אני לא מרגיש מאושר כל הזמן, זו בעיה מסוימת. העולם לא הוגן, העולם לא צודק. איזון, אדם צריך לקבל את עצמו, לאהוב את עצמו, אבל לא להסתפק בזה. לא רק לומר, אני איך שאני. אחרי שאדם מקבל את עצמו ונהנה מעצמו, גם צריך ליצור משמעויות, ליצור תכנים, ליצור עשייה, ליצור חברה, ליצור תכונות, לשפר תכונות, לשפר את האישיות. וככה האדם יוכל יותר ויותר להגיע אל השמחה. יש בני אדם שאומרים, אני נולדתי להצלחה, אני לא אמור להשקיע ולעבוד הרבה. אשליה. האדם הזה הולך לסבול הרבה מאוד, מכיוון שיש לו מערכת חשיבה וזווית הראייה מעוותת, וכל פעם שזווית הראייה הזו תתנגש עם המציאות, האדם הזה, במקום לחפש איך אפשר לתפקד טוב יותר, להיות יעיל יותר, נחמד יותר לאנשים אחרים, הוא אומר לעצמו, זה לא הוגן, אני אמור להרגיש טוב, למה אני לא מרגיש טוב? הוא מתוסכל שהוא לא מרגיש טוב. אז האדם המתוסכל שהוא לא מרגיש טוב צריך לטפל בזה, שלא יישאר בתסכול, אבל יחד עם זאת, שלא יצא מתוך הנחת יסוד ש... נקווה שיהיה בסדר. זוהי תקוות שווא, אומר שלמה המלך, תוחלת ממושכה מחלה לב. תקוות שווא תייצר מחלה בליבו של האדם. אז שהאדם לא יהיה חיובי? שהאדם יהיה מאוד חיובי. האדם הפסימי אומר הכל רע. האדם הנאיבי אומר הכל טוב. האדם האופטימי אומר, יש רע ונתגבר עליו. יש רע ונתמודד. יש רע ונשפר את תנאי החיים. אדם לעמל יולד. לא בריא שאדם חושב שהוא לא אמור לעבוד קשה, או שהוא לא אמור לעבור תהליכים קשים בחיים שלו. לא בריא שאדם חושב שהוא יוצא מהכלל, כי אז האדם לא מפסיק להתלונן. יכול האדם ללמוד איך להפסיק להתלונן על כך שהוא לא קיבל מה שמגיע לו, ולהתחיל להתמקד בשאלה איך להיות בעל חוסן נפשי מספיק כדי שיוכל האדם להמשיך לפעול, לעשות ולהפסיק להרגיש מקופח, מסכן, מאוכזב. על עם ישראל כתוב בספר דברים, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הנרגן לא רק שהוא לא מייקר את מה שעושים למענו, לא רק שהוא לא מכיר תודה, הנרגן הוא סוג אדם אחר. הוא סוג אדם מאשים. הוא מאשים וטוען שמה שעשו לו בעצם זה היה לרעתו. ככה עם ישראל אומרים, לא רק שלא קיבלנו טובה מהקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו עם מצרים, אלא בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא עושה חסדים עצומים, קורא עליהם את הים, מוריד להם ארוחות יומיות מהשמיים, מגן עליהם משמש המדבר, ממזיקים, באמצעי מיגון, מתוחכמים כל כך, ובמקום להודות, הם מגלים שמאחורי הניסים האלה ישנן כביכול מזימה. לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הרי אם רוצים לפגוע בהם, לא צריכים לעשות להם כל כך הרבה ניסים כדי שבסוף לפגוע בהם. אלא, היות שלא הייתה להם אמונה ביכולת להביא אותם ארצה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואם עשו בארץ חמדה, כמובן הכל מדובר על דור מקבלי התורה. גודל מעלתם, אומר הזוהר הקדוש, שלא יהיה עוד דור כמוהם במהלך כל הדורות. הכל בצורה דקה ועדינה. ואנו מדברים על זה בצורה בולטת, עם זכוכית מגדלת, כדי שנוכל ללמוד על נפשו של האדם. אצלם זה היה דק דק. היה קשה לראות את זה. אצל בני האדם כיום זה יכול להיות בולט. לא בריא שהאדם חושב שהוא לא אמור לעבוד קשה, או שהוא לא אמור לעבור תהליכים קשים בחיים. כי אז האדם מתמלא במסכנות, האדם מתמלא בהרגשה שהוא קורבן, כמה החיים לא הוגנים, ובכך הוא מקבע את המצב, כי בזה הוא מתרכז. ובמה שמתרכז האדם את זה הוא חווה, ולזה הוא מגיע למסקנה שזה החיים. ואז הוא מחפש כל פעם, איפה אני קורבן, איפה אני מסכן, איפה פגעו בי. אמנם נכון שיש אנשים רבים שהם נולדים עם כישרונות שונים מאשר האחרים. יש להם נתוני פתיחה נהדרים. אולי ההורים חושבים שהם נועדו לגדולה, אבל רק, אך ורק, מי שיביא לידי ביטוי את האדם לעמל יולד, יוכל להגיע להצלחה. מי שיסמוך על הכישרון שלו, הכישרון שלו יעבוד בגיל 4, 5, 7, 10, 12, 14. אבל אז כל הכישרונים שלו עמלים, לא מתאמצים, נשארים מאחור. והעמלים כאן מתחילים לקבל תנופה. בגיל 14, 15, 20, 25, 40 הם במקום מרומם כל כך. מי שאין לו את תכונת האדם לעמל יולד לא יוכל להצליח. אנשים חושבים שפלוני זכה להיות מאושר. אלמוני זכה לקבל יחס של כבוד. זה לא הגיע בחינם. לא כדאי לחשוב שזה הגיע בחינם. לא כדאי להתחיל לומר, הוא יש לו קשרים בפרוטקציה, הוא יש לו כסף. אנשים עמלים. אולי הם לא מראים את זה, אולי הם לא מספרים כמה הם משקיעים, אבל אנשים הם משקיעים. אין אדם שיכול להגיע להצלחות בלי להשקיע. האמת הזו היא פשוטה, ובכל אופן, פעם אחר פעם, בני אדם, מקלים ראש באמת הפשוטה הזו, ומחפשים קיצורי דרך. וקיצורי הדרך זו הדרך הארוכה ביותר, מכיוון שכל קיצורי הדרך אין להם משמעות, אין להם ערך. לעתים קרובות בני אדם מתבלבלים ואומרים, יש לי זכות, זכותי, זכותי להיות מאושר, זכותי להיות שמח, זכותי לומר מה שאני רוצה, זכותי, כל מיני זכויות. יש זכויות שמגיע לבן אדם. אבל יש זכויות שלא מגיע לבן אדם, והוא לוקח אותם בכוח הזרוע, ולאחר מכן משלם מחיר כבד. האדם אומר לעצמו, זכותי לומר מה שאני רוצה, למי שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ולא מבין מדוע. אנשים ביקורתיים כלפיו, מעליבים אותו. זכותי להגיד מה שאני רוצה. אם זכותך להגיד מה שאתה רוצה, זכות כולם לענות לך מה שהם רוצים לענות לך. אנשים מתנהגים, כמו היינו אומרים, החברה הייתה חייבת להם. הם לא מחפשים לראות איפה הם יכולים לתת לחברה, להעניק לחברה, אלא איפה הם מקבלים את הזכויות שלהם. והתרבות הזו עובדת כל כך, עד כדי כך, שגם אנשי השיווק המפרסמים, פעם אחר פעם משתמשים בכל מיני פתגמים בסגנון של, זה מגיע לך, תן לעצמך, תפרגן לעצמך. למה אמירות כאלה נאמרות? כי זה מוכר. למה זה מוכר? כי לבני אדם, הרבה בני אדם, ישנה הרגשה שמגיע להם. הם כל כך התאמצו, הם כל כך השקיעו, הם עובדים 4 שעות ביום, באמת זה קשה, הם עובדים 8 שעות ביום, באמת זה קשה, כבר שבוע שלם שהם פספסו את ארוחת הצהריים שלהם. חלילה, אין זלזול בהשקעה של האדם, השקעה יפה ונהדרת, אבל כדי שאדם יגיע לתוצאות הוא צריך להשקיע בהרבה מאוד מקרים, הרבה, הרבה יותר. לדוגמה, יש בני אדם שיש להם הרגשה שהעולם חייב להם משהו. לא ממקום של השתלטות על האנשים האחרים, אולי בגלל רגישות יתר, או תחושה של אי צדק. לדוגמה, אדם שהייתה לו ילדות קשה. חלילה, אין זלזול כלפי הילדות של האדם הזה, באמת ילדות קשה. אין זלזול כלפי ההרגשה של האדם הזה. יחד עם זאת, האדם הגיע למסקנה. אם סבלתי בילדות שלי, מותר לי לקנות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, כמה שאני רוצה, כל הדברים שמעולם לא היו בילדות שלי. ובכך האדם עשוי לחשוב שהעולם חייב לו את ההזדמנות לקנות כל מה שהוא רוצה, מכיוון שהוא כל כך סבל בצעירותו. הוא באמת סבל בצעירותו. אבל זו לא בהכרח הדרך לתקן את ההרגשה. בעיקר שהאדם מבזבז את כל כספו, כל זמנו, כל מרצו, לא בטוח מתקן את הילדות שלו, ודבר נוסף, כן, שוקע בחובות. ובכך בני אדם יותר ויותר מגלים את התפיסה של יותר לקבל, פחות לעבוד. יותר להיות מתוגמל, פחות להשקיע. לא פעם, מרוב שהורים אומרים לילדים, או אנשים אומרים לעצמם, אני מיוחד, אני ייחודי, אני העיקר, אין כמוני, כל מיני אמירות שהן לא אמורות להיות בעלות משקל קיצוני כל כך, אבל בני אדם כן, לקחו את זה כמה צעדים קדימה, אין כמוני, הרבה אנשים משקיעים בעולם, אבל אני באמת משהו מיוחד, הרבה אנשים חכמים בעולם, אבל אני באמת משהו מיוחד, הרבה אנשים נחמדים, אבל אני לא סתם מגזים, אני באמת משהו מיוחד, הרבה אנשים יש להם ילדים מתוקים כל כך, אבל אצלי באמת זה משהו מיוחד, ובכך האדם, בטעות מפתח גישה שהוא באמת מיוחד כל כך, הוא באמת העיקר, באמת אין כמוהו, שזה בסך הכל נשמע, מה הבעיה? מה הבעיה שהאדם הזה מרגיש כל כך מיוחד? מה הבעיה שהאדם הזה מרגיש שאין כמוהו? התשובה היא כי זה לא מסתיים בכך. זה לא מסתיים בכך שיש לו חולצה שכתוב על החולצה, אין כמוני, אני מיוחד, וזהו. זו החולצה שלו. זה חודר ללב שלו. זה לא רק חודר ללב שלו, לאחר מכן, הוא נותן 5 שקלים לחבר שלו. הוא מצפה לקבל 100 בחזרה. אני? אני שאין כמוני. אני שאני מיוחד כל כך. הבאתי לך 5 שקלים. אתה יודע מה זה 5 שקלים ממני? אתה יודע מה אתה אמור לתת לי? הרבה יותר. כך ביחסי גומלין בין אדם לחברו. פלוני ויתר לחברו. אני ויתרתי. אני, כזה אדם מיוחד, ויתרתי. אתה צריך להשיב לי פי 2 או פי 3. וכאשר האדם לא מקבל בדיוק את מה שהוא רצה בזמן שהוא רצה, איך שהוא רצה, בגודל שהוא רצה, הוא מגיע למסקנה שאומרת, כנראה, העולם באמת לא צודק. הרי אין כמוני, אני כל כך מיוחד, אני כל כך יעיל. אם אני כל כך מיוחד, אם אני כל כך מעניין, אם אני כל כך חשוב, אז איך זה שאני מדבר על שולחן שבת, לא מקשיבים לי? אז איך זה כשאני מדבר בחברה, לא מתעניינים? אם אני כל כך מיוחד, ובכל אופן אני מוכן להיות שותף של פלוני אלמוני, למה הוא לא מספיק מעריך? איזה עולם לא צודק. הרי אין כמוני. ובכל אופן, אני מוכן מעצמי לתת להרים, ולא מייקרים את זה, לא מכבדים את זה. עולם לא צודק. באמת עולם לא הוגן. באמת עולם לא מתגמל. אבל האדם הזה עם זווית ראייה עקומה. הוא בסך הכל נותן 5 שקלים, וכאשר הוא לא מקבל את 100 שהוא ציפה לקבל, הוא מיואש, הוא מתוסכל. באמת עולם קשה. העולם הוא לא כל כך קשה. זווית הראייה היא מקשה לאדם. האדם הוא לא קורבן למציאות, הוא קורבן לדעות שלו. האדם קורבן לדעות שפעם אחר פעם. הוא אומר לעצמו, אני כל כך משקיע. אבל הוא לא שם לב שהוא לא בטוח כל כך משקיע. שעות על גבי שעות מבזבז, בשיחות בטלות, ברכילות, בהודעות, בפרסומות, בשיחות רעים, באכילה רגשית, בקנייה מיותרת, שעות על גבי שעות. אבל כששעה אחת הוא לומד, הוא אומר לעצמו, שעה אחת למדתי. איך אני עדיין לא מכיר את כל השעס בעל פה? אני לא מבין. באמת עולם קשה. באמת עולם מאכזב. הוא כל כך מחזיק מהעשייה שלו, שהוא בטוח שכל העשייה המינימלית שלו הוא קצת יותר מהמינימום. אמורה לתגמל אותו בצורה בלתי רגילה. הוא כבר עשה 5 פעמים הליכה, והוא עדיין לא ירד 5 קילו. מה זה אומר? זה אומר שיש באמת עולם קשה. אם נבדוק כמה הליכה הוא עשה, איך הוא עשה, מה הוא אכל בין לבין, הוא מתעלם מכל הנתונים שהם לרעתו, הוא מעצים מעט נתונים שהם לטובתו, ועל בסיסם אומר, עולם קשה. העולם הוא לא תמיד כל כך קשה. זווית הראייה של האדם, עיוותי החשיבה של האדם, מקשים על האדם. האדם לא קורבן למציאות. בהרבה מאוד מקרים האדם קורבן לדעות שלו, למחשבות שלו. הוא כל כך מאמין שהוא העיקר, שאין כמוהו, שהוא מיוחד כל כך, מה שמגביר אצלו את האמונה שכל דבר שהוא עושה אמור להיות כל כך מתוגמל. אם זה לא מתוגמל, זה אומר שהעולם הוא רע. וכך גם כן הורים, כך מחנכים את הילדים. פעם אחר פעם נותנים להם כל מה שהם רוצים, גם כשהילד מבקש, תובע, מתחצף, והילד לא נושא בתוצאה להתנהגות הרעה שלו. הילד בהדרגתיות יותר ויותר לומד, זווית ראייה מעובדת על העולם. תבכה, תקבל. תתלונן, תקבל. תתחצף, תקבל. כי אתה מיוחד. מגיע לך הכל. הוא מקבל שפע של דברים חומריים, שבחים רבים, שלא קשורים להתנהגות שלו. נהדר שמשבחים את הילד. נהדר שמפרגנים לו. אבל לדעת לשים גבול. התנהגות של חוצפה? התנהגות של בקשה לא ראויה? ודאי שבת אחת עוצרים את השיחה. לא מוכנים לשמוע כזה דבר. לא רק למען כבודם של ההורים, לא למען זה שהילדים יקיימו מצוות כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו, לא רק לטובת הילד, שיקיים מצוות כיבוד אב ואם, מורה אב ואם, אלא גם בגלל סיבה נוספת, שהילד יכיר את העולם ולא ישלה את עצמו, שהעולם מחכה רק לו, רק שהוא כבר ידרוך עם כף רגלו על העולם הגדול, וכולם יחייכו אליו, כי כולם מחכים לו. ואז כשיצא לעולם ולא מחייכים אליו, הוא לא יבין איזה עולם מאכזב. הרי כשהוא הילד קטן, מבקש מההורים שלו, מתחצף, הוא מקבל מה שהוא רוצה. פתאום הוא רואה בחברה, כשהוא מתנהג באותה גישה, מתנהג באותה התנהגות, לא רק שלא מתגמלים אותו, אפילו בורחים ממנו. אז הוא מגיע למסקנה מעוותת שהעולם הוא רע. הוא לא לוקח אחריות שהוא עושה מעשים רעים. וכך האדם מפתח יותר ויותר תפיסה שאומרת, אני במרכז, אני העיקר, אני החשוב, אני משהו מיוחד באמת, ולכן אם אני אמרתי שלום, זה לא שלום של סתם בני אדם, אני באמת משהו מיוחד, אני, הילדים שלי, העשייה שלי, העבודה שלי, אני באמת משהו מיוחד. והאדם כבר לא בוחן את עצמו בראי התוצאות בשטח, אלא בראי ההרגשה בלב. ואז מגיע למסקנה, אם אני מרגיש שאני משהו מיוחד והעולם לא רואה את זה, כנראה העולם מקום. ירידת הדורות. באמת עולם לא צודק. עולם לא הוגן. איסורים מחפרים. תחושת והרגשת הזכאות יתר שמרגיש האדם, היא זו שבאוכריו. היא זו שמונעת מהאדם להביא לידי ביטוי את התכונה הטבעית של אדם לעמל יולד. והאדם לא מנסה להגיע למצוינות, אלא מסתפק בעבודה מינימלית, ובגלל שהוא עשה את זה, אז הופך את זה למקסימלי. והאדם לא מחפש לעבוד קשה, אלא עסוק בתלונות. על כך שהוא לא מקבל את הראוי לו, את המגיע לו. והאדם פעם אחר פעם מקל את החשיבה שלו בניסיון לבסס את התביעה שלו על מה שלדעתו העולם חייב לו, ובכך האדם בורח מאחריות. בורח משימת דגש על האחריות שלו בחיים. מה הוא יכול לעשות כדי לשפר את איכות חייו? לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו. כשאדם פעם אחר פעם עסוק בלהתלונן כמה העולם לא הוגן, הוא לא מתרכז בעשייה שלו, בחיים שלו. הוא תדיר, דורש שיטפלו בו, יתייחסו אליו יפה, מתעסק בתגמול שהוא אמור לקבל מהחיים ולא בהשקעה שהוא אמור להשקיע. האדם הזה מוקד בעצמו תדיר, מה שמקשה לגלות אהדה כלפיו. האדם מתעסק בכמה מגיע לו ואי אפשר לחבב אותו. האדם לא עירני לכך שהתלונות שלו, הקורבנות שלו, המסכנות שלו, ההתמקדות שלו בעצמו מרחיקה ממנו את האנשים. הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא מרגיש שהוא זכאי לקבל לעוד ועוד, הוא הופך לקורבן. ובמקום להנות ממה שיש, להיות איזו עשיר השמח בחלקו, הוא איזו עני הממורמר בחלקו. הוא משווה את חלקו לאחרים, ובכך הוא מחמיץ את החיים שלו. דווקא הנכונות של האדם לעבוד קשה, לגלות ענווה, היא זו שתעזור לו להפיק את המירב מהחיים. האדם לא מקבל את המשרה שהוא רצה. האדם לא קיבל את העבודה שהוא רצה. הוא מנחם את עצמו. זה בסדר, משהו טוב יצוץ בקרוב. מגיע לי משהו יותר טוב. כל מיני משפטים שנאמרים מתוך כוונה טובה, לעודד, לפרגן, אבל העולם לא פועל ככה. העולם פועל בדרך של אדם לעמל יולד. חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצא. יד חרוצים תעשיר, המשקיע מתאמץ. ולכן יש בני אדם שמרשים לעצמם לדוגמה, לומר חוקים זה לא בשבילי, אני שווה יותר מכולם, אני נועדתי להצלחה גדולה, לי תמיד דברים טובים יקרו. והאדם חושב שהוא מאמין, אבל הוא לא בהכרח מאמין בבורא עולם, אלא יותר מבטא את מידת העצלות שלו וחוסר העשייה שלו, על ידי כך שהוא לא מחפש איפה הוא יכול לשפר את העשייה שלו והתפקוד שלו, אלא לברוח למקום שאומר הכל טוב, תמיד יהיה הכל טוב, ולהמשיך לפגוע באנשים אחרים, להעלים אנשים אחרים, לא לקחת אחריות על המילים שלו, ולומר, הכל טוב, חברים עוזבים אותו, מפטרים אותו מהעבודה, הוא ממשיך, הכל טוב, ובכך האמונה שלו מהווה מחסום בפני לקיחת אחריות בחיים שלו. ודאי שהכל לטובה, ודאי שהכל טוב, אבל מה המשמעות של הכל טוב? פיתרו את האדם מן העבודה. למה? כדי שיאמר הכל טוב, או שיקח אחריות וילמד איפה הוא טעה ואיכן אפשר לשפר. אם כן, צריכים בני האדם לזהות שבידיים שלהם הבחירה איך להגיב על אכזבות. כמו שאומר רב צדוק הכהן מלובלין על המשנה פרקי אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי על העבר. מה שהיה, היה. על זה אין להשקיע בחרטה רבה מדי. ודאי ללמוד מהעבר וזהו. לגבי העתיד, הבחירה בידיים. איך להגיב, איך ליזום, איך לפעול. וגם אם האדם לא יכול לשנות את המצב, הוא יכול לבחור איך להגיב אליו, איך להתמודד עם הבעיה. חשוב שהאדם יזכור שהוא מיוחד, אבל זה שהאדם הוא מיוחד, זה לא אומר שהוא שונה ברמה כזו שמגיע לו שדברים מיוחדים יקרו איתו. הוא מיוחד, הוא מגיע לו שאם הוא יעשה דברים מיוחדים, אז יש סיכוי שדברים מיוחדים יקרו לו. אבל לא יקרו לאדם סתם דברים מיוחדים. אין סיבה לכך. זו אשליה שהיא מעוררת הרבה תקוות אצל בני האדם, אבל אלה הן תקוות שווא, כי תקווה חיובית היא תקווה שאכן מניעה את האדם לעבוד, להשקיע, להתאמץ, לקום מוקדם בבוקר, ללכת לישון מאוחר בלילה, והכל בשמחה ובמלוא המרץ, ולא כל מיני תקוות שווא שהאדם ימגנט אל חייו. כל מה שהוא חושב על זה, אם הוא יושב רגל על רגל על השפה בביתו, הוא לא יזכה כך לעשירות. אולי המרצה שמעביר מסרים כאלה יזכה לעשירות, אבל לא הקהל. הקהל ימשיך ללכת לעוד הרצאות כאלה וישמע וישלם עוד ועוד, וכל פעם ירגיש שתכף הוא מגיע אל העושר הנחשף. כי אנשים מתמכרים לאשליות. אנשים מתמכרים לבריחה מאחריות, בריחה מעשייה. אז עם כל החשיבות שיש לאדם והמעלות שלו, חשוב שהאדם יפסיק להתמקד בכמה הוא חשוב, ובעיקר במאמצים, כמה הוא מתאמץ, כמה הוא עושה, מה התוצאות שהחברה מצפה ממנו, וכמה הוא נמצא באותו מקום. להתמקד במאמצים, בשיפור בעשייה, ודאי, לא רק הדרך אל העושר, אלא גם העושר שבדרך, תהליך לא לוחץ מדי, לא אובססיבי מדי, אבל גם לא אדיש מדי. כן להתמקד במאמצים, בתוצאות, לא רק בכמה אני מיוחד וכמה אני חשוב. ולכן גם חשוב שהאדם ידע לקבל ביקורת ברוח טובה, אם האדם מציע לחברו משוב, שלא ימר לומר, האדם הזה לא מבין. כי המשוב הביקורת, זוהי הדרך שבה האחרים רואים אותנו. ובמינים אחרות, לא רק כמה אנחנו חשובים בעיני עצמנו, אלא מה התרומה והערך שאנחנו מעניקים לחברה. וכל עוד לא נהיה עירנים לנתינה שלנו לחברה, איזה ערך אנחנו מעניקים לחברה, החברה לא תתגמל אותנו, ונחשוב פעם אחר פעם שהעולם לא צודק, שהעולם לא מספיק מתגמל, ולא נהיה עירנים לכך שפשוט לא שילמנו מספיק, לא השקענו מספיק, לא נתנו מספיק. כי האדם מתעלם מהמגרעות שלו, מהחולשות שלו, מהחסרונות שלו, הוא מגמל אותם, והוא אומר, נכון שאני לא תלית שכולה התחלת, אבל יש בי כל כך הרבה דברים טובים, ובכך הוא מרשה לעצמו, במשפט אחד, לקבל פטור מאחריות על הדברים הלא כל כך טובים שלו, שהרי מה הם ביחס לתכונות הנהדרות שיש לו. אבל הוא לא שם לב שרק כך הוא רואה את עצמו, אבל הוא לא מודע לאיך שאנשים רואים אותו. הוא חושב שכשהוא מדבר בצורה בוטה, עם חוצפה וכעס, הוא חמוד, הוא נחמד, מלא נחישות ואנרגיה. אבל רק כך הוא רואה את עצמו, האחרים רואים אותו כבוטה, מעליב, אדם שרוצים להתרחק ממנו. אבל הוא ממשיך לחשוב על עצמו שהוא כל כך מיוחד, כל כך נעים, הוא סלחן כלפי עצמו. אבל זו הבעיה, סלחנות יתר שלו כלפי עצמו, היא זו שמונעת ממנו מלהיות עירני, מה החברה מצפה ממנו, איפה החברה נפגעת ממנו, ואיפה הוא צריך לקחת אחריות. שהרי הוא סלח לעצמו. הוא חושב שאם הוא סולח לעצמו, אז גם החברה תסלח לו. ובכך, הוא קיבל פטור מאחריות. הוא לא מתמקד איך האחרים מרגישים, מה האחרים מצפים מאיתנו, הוא לא מקדיש זמן למחשבה, איך אחרים מרגישים כשאומרים להם מילה לא יפה. אין לו אמפתיה והבנה לזולה, מכיוון שכשהוא פוגע במישהו אחר, הוא מיד אומר לעצמו, נכון שפגעתי, אבל בגדול, אני כל כך טוב, מעניק לו כל כך הרבה, ובכך האדם סובל מעל כל פשעים תכסה אהבה. אהבת עצמו מכסה על כל הפשעים והטעויות שלו. לכן חשוב לפתח את תכונת האמפתיה, ההבנה וההזדהות כלפי הזולת, להיות עירני, שיכול להיות כשהזולת אומר שהוא נפגע, אז הוא באמת נפגע. אולי אם לנו היו אומרים מה שאנחנו אומרים למישהו אחר, זה לא היה פוגע בנו, אבל אנחנו זה לא הם, ואנחנו רוצים לחיות איתם. אם כן, יש להיות עירני להרגשות שלהם, לתוצאות בשטח, ולא רק למה שהאדם מרגיש שהוא עושה וסולח לעצמו מהר מאוד. הענבה בהקשר הזה תהיה היכולת של האדם לא להעניק משקל יתר לעשייה שלו ומשקל נמוך לתגמול שהוא מקבל מהעולה ומהחברה, אלא להעניק משקל אמיתי למה שהאדם עושה. אדם מעליב את זולתו, ואז הוא מחזיר לו בביקורת. אומר האדם לעצמו, מה אני ראוי לקבל כזו ביקורת? מה עשיתי משהו רע? כל זה נובע מהגאווה ולא הענבה של האדם, שאומרת, כנראה גם לי יש אחריות. מדוע? תוצאות החיים שלי הם כאלה. הגברת החוסן הנפשי של האדם ומידת הענבה של האדם תבוא ידי ביטוי כשהאדם לא יתלונן על כך שמגיע לו יותר, אלא ינסה לראות איך הוא יכול להשקיע ולתת יותר כדי לקבל יותר. איך הוא יותר ויותר נותן ערך לחברה, וכך החברה יותר תאריך אותו. יפסיק לחשוב שהעולם חייב לו, אלא יותר יסתכל על העולם כמראה שהוא מקבל מה שהוא ראוי. זו הענבה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.